המדע יבשם את הנטיות הטבעיות, וכפי האפשרי ייתן להם צורה תרבותית ומוסרית. אבל לא יעקרן ממקומן, כי עצומות הן ממנו. וגם המשפט והצדק על ימינן, כי לא הן הן מעמידי החיים הקיבוציים, וכל זמן שיש זכות קיום לקיבוץ לאומי וחברתי, באיזו צורה שתהיה, יש לו המשפט להגן על קיומו. מכל דבר אשר יבלעהו ובתחבולות יעשה לו מלחמה. האמת היא, שאולי טעיתי בשבוע שעבר שאמרתי ש... איפה שסיימנו פה, סיימנו את ההקדמה. כי גם זה שייך להקדמה, גם הפסקה הזאת שייך להקדמה. זה קצת המשך של הפסקה הקודמת שאומרת ש... מלחמת הקיום עושה את דרכה, כמו בעולם החומרי, כך בעולם הרוחני, וקודם היא מופיעה ב... בצורה אינסטינקטיבית, היא מלמדת את הקיבוצים והמון לעמוד על נפשם בבחינתם הרוחנית, כמו שזה נעשה בבחינתם החומרית של בעלי החיים והקיבוצים, ורק אחרי אשר הנטיות יוצאות אל החיים יכולות מעשיים, מעשים כבירים, אז באים פילוסופים, אנשי המדע, אנשי השכל, חוקרי הנפש, הטבע העמים, והם עומדים על חוכמתה של ההכרה האינסטינקטיבית. והפסקה עכשיו שקראנו, היא משלימה את הרעיון, היא אומרת, המדע תפקידו לבשם את הנטיות הטבעיות. זאת אומרת, לעדן אותם, לרחן אותם, לעשות אותם יותר רוחניות, להצביע על הקווים השכליים, הקווים השיטתיים, הקווים העקרוניים, אולי גם המוסריים. וכפי האפשרי, עד כמה שאפשר, ייתן להם, לנטיות הטבעיות, המיניות, את ההמונים, כי בעולם החומרי, כך בעולם הרוחני, בעולם הדעות והרעיונות, אז ייתן להם צורה תרבותית ומוסרית. אבל מדע מדעי שראוי לשם מדע באמת לא יעקרן ממקומן. כי עצומות הן ממנו. פעמיים, א', הוא גם לא יצליח. לו גם הוא ירצה הוא לא יצליח. כי המדע הוא אמור לגלות את חוקי הטבע, הוא לא אמור להנדס טבע אלטרנטיבי. וכשהוא ינסה להנדס טבע אלטרנטיבי, הוא לא יצליח. וגם המשפט והצדק על מימן, וגם זה לא מוסרי. כי התביעה האינסטינקטיבית, הנטיות האינסטינקטיביות, יש בהם צדק יסודי, והוא, פה הסוגיה שלנו זה מלחמת הקיום, רצון של השרידות, אז כמו בעולם החומרי, אז יש עניין מציאותי, כי לא תחפוץ בשחטת העולם, ויש איזה חוסר צדק יסודי ברצון להשמדת מין, סוג, איזה של כל דבר. ואם זה נכון בעולם הטבעי, בעולם בעלי החיים, שלא רוצים שיכחדו, יש איזה, יודע, בעלי חיים ש... חרדים על זה שהסוג הזה של בעל חיים עומד להישמד. אז לא פחות מזה ואף יותר, זה גם נטיות רוח. נטיות רוח, עולם רעיוני, דעות, רעיונות. השמדה היא לא נכונה בהם. זה לא מוסרי, זה לא צודק. ולמה זה לא צודק? כי הדעות והרעיונות, העולם הרוחני, הלא הן הן מעמידי החיים הקיבוציים. לעולם ישנה איזה אידאה, ישנה איזה רעיון על, ישנה איזה מגמה, ישנה איזה דגל, שסביבו מתאגדת החברה, האסטרטגית החברתי הוא זה שנותן לה את ה... את עוצמת הקיום, את יכולת הקיום, את ממשיות הקיום. הלא הן מעמדי החיים הקיבוציים. בכל זמן שיש זכות קיום לקיבוץ לאומי וחברתי באיזו צורה שתהיה, כל עוד יש לו זכות קיום, יש לו משפט להגן על קיומו. והוא יגן על קיומו מכל דבר אשר יבלעהו, ואת החבולות יעשה לו מלחמה. והאינסטינקט הלאומי הקיבוצי, אז הוא לא רק מתי שמאיימים עליו בפצצת אטום, אז הוא עלול לגייס הרבה אדרנלין בשביל למנוע את רצון עידויו מהאזור. אלא זה גם כאשר מאיימים עליו באיומים אחרים, איומים תרבותיים, איומים ערכיים, איומים כלכליים, מכל הכיוונים, על כל פנים. האינסטינקט הקיומי של קבוצות, של עמים, של חברות, גם בלא לימוד רב, הוא יגאה והוא ינהל לו את מלחמתו, והוא יכול לעשות לזה גם בצורה מניפולטיבית, בתחבולות יעשה לו מלחמה. תמה עכשיו, באמת תמה הקדמה. ועכשיו ניגשים לנושא המעניין אותם, כי עד כאן למדנו השכלה כללית שלא כל כך קשור על פניו, זה לא קשור לכותרת של אורות התחייה, שמדובר פה על תחיית עם ישראל. מה אתה אומר?
על איזה סוג מדע מדובר?
מדע הכוונה, כמו שאמרנו קודם, פילוסופים, חוקרי הנפש, טבע העמים, אנשי המידע הם אנשי המדע. אלה שמסוקים בהרחבת הידע, ההכרה, השכל, ההשכלה.
וזה משליך על התרבות שתהיה יותר מסוימת, זה שהגדלים בה כל מיני פילוסופים ופסיכולוגים וכאלה.
זה משליך על התרבות שתהיה יותר מוסרית.
בסמת האמתיות הטבעיות,
וכפי האפשר, עד כמה שאפשר, יבסם את הנטיות הטבעיות, זאת אומרת, יעדן אותם, ירחן אותם, יעשה אותם פחות אינסטינקטיביות ויותר מוכרות, וממילא יותר שכליות, כן, שיטתיות, וייתן להם צורה תרבותית, תרבות, יש הרבה הגדרות למה זה תרבות, אבל ניקח את ההגדרות היותר מינימליסטיות, ונגיד, ההתרחקות מהטבע, זו יהיה תרבות, זאת אומרת, החיים שמתנהלים בצורה כזאת שלא הצד של הדחפים, היצרים והחוק העיוור דוחף אותם. אז ייתן להם צורה יותר תרבותית ומוסרית, כמה שאפשר, כן.
כי אם הולכים
לצורה
יותר רחוקה מהאינסטינקט הטבעי, אז יכול להיות שזה יבוא את הביטוי דווקא במעשים שהם פחות, הייתי קורא להם מוסרים.
טוב, אז זה מה שהוא אמר פה, כפי אפשר. בעיקרון אנחנו מצפים שכל שאדם יותר... המרכז השכלי, הביקורתי, ההבחנתי, יותר מפותח אצלו, אנחנו מצפים ממנו שיהיה יותר מוסרי. אתה אומר שלא תמיד זה עובד. בסדר. כן. מה זה פועל על כל... מה זה זה שפועל?
אבל זה בסדר, התנטיות, כאילו הבאנו מקודם שאנשים פרטיים הולכים ועוסקים בענייני מדע, והם עוסקים...
שעכשיו... חברה היא מורכבת מהפרטים שלה, לא? חברה שאין בה אנשים שהופכים להיות משכילים יותר, וחברה שיש בה אנשים שעוסקים בהשכלת יותר. איזה חברה היא יותר תרבותית? היהדות מכרת את עצמה גם היא בהכרה טבעית. קודם שיבהרו לה כל פילוסופיה וכל היגיון מהי, להערה של האלוהות בצורה יותר תאורה ומהירה בקרבה פנימה ובעולם ובחיים בכלל. והשלמת טיפוסה הלאומי הזה על פירוחה עצמי בהרצאה היסטורית, זאת היא כל מגמתה. הקודנניות המעשיות שלה באות למלות את מלאכת הצינורות שעל ידם ימלא את מר היחס של הזלת שפע תל החיים מהידה האלוהית התאורה אל הידה הלאומית שלה, ברוח, בשכל ובמעשה. לא רק בחיי כל יחיד, כי אם גם ובייחוד בחיי הלאום כולו. ישנם בעולם חסידים, פילוסופים, אנשי קודש ואנשי אלוקים, אבל אין בעולם אומה שנשמתה העצמית לא תוכל להשתלם כי אם על פי המגמה של הידה האלוקית העליונה בעולם כי אם ישראל. רוח שונה מרוחות כל העמים אשר תחת כל השמיים, מוכרח שתהיה לו גם כן כלכלה מיוחדת הנאותה לו, המפרנסת אותו, מחזקת את כוחו ונותנת לו את קיומו. לא תוכל לפי זה היהדות לסמוך רק על המזון התרבותי הכללי, שאין בקרבו אותם החלקים שגופה רוחני נבנה מהם. במה שבבחינה עיקרית הוא שונה מרוח כל העמים, לא נשלל בזה בשום אופן, או לא נשלול בזה בשום אופן, את אותו הצד האנושי שבו הוא שווה לכל האדם, ומצידו היא זקוקה גם כן לכלכלה תרבותית, לצידה הרוחני, ככל המזון הרוחני אשר לכל האדם במקצוע הזה, אבל קלקול זה לא יפתור אותה ממזונה המיוחד לה. דומני שאם נקרא ונחלק את הפרק לחלקים, אז מה ש... אמרנו את ההקדמה, נקרא לזה פרק א', ועכשיו קראתי לכם את מה שהייתי מציע בתור פרק ב'. עוד פעם, פרק ב'. היהדות מכרת את עצמה גם היא בהכרה טבעית. היהדות מכרת את עצמה גם היא בהכרה טבעית למה? היא מכירה את עצמה להערה של האלוהות בצורה יותר תורה ומהירה בקרבה פנימה ובעולם ובחיים בכלל. והשלמת טיפוסה הלאומי הזה על פירוחה עצמי בהרצאה היסטורית, זאת היא כל מגמתה. היהדות. היהדות זה רוח ישראל. זה האטמוספירה התרבותית של כנסת ישראל. זו היהדות. היהדות מכרת את עצמה גם היא בהכרה טבעית. גם היא כמו מי? כמו כל העמון, כל הקיבוצים הרבים, שבראש ובראשונה יש להם הכרה עצמית אינסטינקטיבית, הם יודעים מה הם ומה הם צריכים בחיים. וזה לא מצד מדע, לימודים, פילוסופיה, היגיון. קודם שיברו לה כל פילוסופיה וכל היגיון מהי, היא יודעת מהי. היהדות מכרת את עצמה גם היא בקרה טבעית להערה של האלוהות בצורה יותר תאורה ומהירה בקרבה פנימה ובעולם ובחיים בכלל. אתם מבינים? בסוף בא איש המדע וכותב את הספר הזה. יכול להיות שיהיו קודמים לו שגם כן עשו את זה. אבל היהדות, עוד לפני שהספר הזה נכתב, היא כבר יודעת שזה נכון מה שכתוב. כל פנים היא תפקידה על פי הספר. וזאת על אף שגם אם נגיד שלא היה לפני שהספר הזה נכתב מי שניסח את הרעיונות האלה הכתובים בספר בצורה כל כך צלולה, ברורה, ואם היית שואל את היהודים מה זה יהדות, לא הייתה מקבל תשובה כזאת. גם תיום תשאל את היהודים מה זה יהדות. קיצור, עדיף שלא תשאל אותם. אבל עכשיו אנחנו לא מדברים על יהודים, אנחנו מדברים על היהדות. ואנחנו מדברים על רוח האומה בסך הכל. והאינסטינקט הקולקטיבי לא צריך ללמוד. הוא יודע את הכל. יודע את הכל מראש. הוא מתפקד 10. והיהדות היא מכרת את עצמה בהכרה טבעית להערה של האלוהות בצורה יותר תאורה ומהירה. מה זה יהדות? הגדרה עצמית של היהדות היהדות אומרת שהיא מופע האלוהות במציאות. ההערה של האלוהות באיכות היותר גבוהה, היותר שלמה, יותר תאורה ומהירה ואידיאלית, כפי שהדבר הזה מתבטא בעצם עצמה והתנהלות חייה של היהדות, וכתוצאה מזה, זה גם מפיץ אור. זה גם הולך ומרומם, מעדן, מקדש, ממלא תוכן, משמעות, שאיפה וערך את, את כל הסביבה, את כל העולם כולו. את המציאות והחיים. ועוד דבר יודעת היהדות, היא יודעת שאת הטיפוס הלאומי הזה, זאת אומרת, טיפוס הצורה, כמו שאומרים, הטיפוס הזה, הטיפוס זה כמו תופס, לא רחוק מהמילה דפוס, דפוס פעולה, אופי של פעולה, טיפוס, הצורניות האופיינית, השלמת טיפוסה הלאומי הזה, צורניותה האופיינית, השלמת צורניותה האופיינית הלאומית הזאת, על פי רוחה העצמי בארצה היסטורית, זאת היא כל מימתה. למה היהדות מתעניינת בעצמה, בחיים, ביש, בקיום, ובפעולה פה? כי יש לה עניין להוציא מן הכוח אל הפועל את הצורניות האופיינית שלה. הדבר הזה אפשרי אך ורק בארצה היסטורית, וזה כל מה שמזיז אותה, משחר ימיה ועד היום. זה מה שאנחנו רגילים לומר, לשמוע, מה שרב אומר פה, שמאלה, כנסת ישראל בעומק כרפצה איננה מחולקת מהאלוהות כלל, היא מלבשת את האלוהות המתגלה שבעולם הכללי וחבצה בעצם הווייתה את החפץ האלוהי של טוב השם לכל רחמה וכל מעשיו. והרגשת הרגש הטוב הזה, אז והצורך איך להוציאו, לדעת איך להוציאו אל הפועל בכל גווניו, אז צריך שיהיה חוכמה גדולה וגבורה כבירה כדי שזה יצלח. וזהו סוד השתוקקות הגאולה שבאומה. השתוקקות הגאולה שבאומה, זאת אומרת הרצון שלה לצאת מן הכוח אל הפועל, וזה כמובן ארץ ישראל, על ידי ציפיית הישועה, זה הכוח המעמיד, זה היהדות הגלותית, והיהדות של ארץ ישראל היא הישועה בעצמה. והשתוקקות לארץ ישראל שלה, השתוקקות הגאולה שבאומה, הוא הנותן לכוח לחיות ולהתקיים, באופן המפליט, כל לב חושב. למה האומה הזאת שרדה? כי היא הייתה מוכרחה להיגאל. להיגאל, כלומר להוציא מן הכוח אל הפועל, מה שנוסח פה זה הגאולה. השלמת הטיפוס הלאומי הזה על פי רוחה עצמי, זה נקרא גאולה. זאת אומרת, להצליח להוציא את, את הכמיסה האישיותית, הפנימית, לבטא אותה בלא מעצור, בצורה גלויה, זה תביעת הגאולה. ועם ישראל, זה התביעה שגורמת לו לשרוד את השרידות הבלתי סבירה הזאת של חייו. וכמו שראינו שם בארץ ישראל, זאת היא תשוקת ארץ ישראל, אדמת הקודש, ארץ השם, שבה מצוות כולן מתגלמות ומתבלטות בכל הטבעיותן. כי התשוקה הזאת היא התשוקה של הוצאת צביון רוח השם. שרוח השם, הוא הסביר פה מקודם, זה רוח ישראל, המלא, הכללי, המלא את כל חללה של הנשמה. זה הטיפוס של השורות שלנו. טיפוסה הלאומי הזה, שהיא מכירה את עצמה כהערה היותר טהורה של האלוהות, שמירה בקרבה פנימה ומתוך כך בעולם ובחיים, בכלל, אז זוהי תשוקת ארץ ישראל, אדמת הקודש. כדי להוציא את צביון רוח השם, שנשיאת ראש ברוח השם, בעצם גדולתו. אז זהו, בקצרה, מנוסח פה. מה זה יהדות? תודעתה העצמית של הזיהוי העצמי של היהדות עצמה, זה הערה אלוהית בצורה יותר תאורה ומהירה, ויש לה רק עניין אחד בחיים, וזה לגלם את עצמה בארץ ישראל, כשהגילום העצמי הזה יוציא את האופי העצמי הזה מן הכוח אל הפעל. זו כל התורה כולה על רגל אחת, באמת. כל התורה כולה על רגל אחת, זה הסברה מה זה ישראל, זה ישראל. ישראל זה כוח החיים, שרוחו היא מזהה את עצמו כהערה של האלוהות בצורה יותר תורה ומהירה. קודש הבריך הוא ישראל אחד, כשעמך ישראל גוי אחד בארץ. אז תכונת החיים העצמית, בצורניותה, על פי רוחה העצמי, היא תצא לפועל. רוחה העצמי של האומה, זה כמובן התורה. רוחי אשר עליך כבר שמתי לפיך. קודש הבריך הוא ישראל, זה אחד. בתורה. שכמובן תצא לפועל רק בהרצאה היסטורית. זאת היא כל מגמתה. הקולנניות המעשיות שלה באות למלא את מלאכת הצינורות שעל ידם ימלא דבר היחד של הזלת שפע תל החיים מהידיעה האלוהית התאורה אל הידיעה הלאומית שלה. ברוח, בשכל ובמעשה. לא רק בחיי כל יחיד, כי אם גם ובייחוד בחיי הלאום. אם המשפט הראשון אז הוא יותר מיקד את הדיבור על קודש הבריך הוא וישראל. המשפט השני של הפסקה הוא ממקד את הדיבור על תורה. או, מינים אחרות, תורה בפועל, מצוות. הגדרה, מהי מצוות? מצוות הן הכונניות המעשיות של היהדות, שמה עניינן? הן באות למלות את מלאכת הצינורות שעל ידם ימלא דבר היחס של הזלת שפתה לחיים מהידיעה האלוהית התאורה, קודש הבריך הוא, אל הידיעה הלאומית שלה, אל ישראל. שזה יעשה ברוח ובשכל ובמעשה, אבל לא רק בחיי כל יחיד, כי גם ובעיקר בחיי הלאום כולו. הנה, כל התורה כולה על רגל אחת. זה כל מה שכתוב פה בפסקה. הקולנניות המעשיות, קולנניות, מלשון כאן, בסיס, וגם מלשון מכונה, וגם מלשון קולנניות, הביטוי קולנניות זה ביטוי שנמצא במדרש, אם אני אינני טועה, במדרש רבה, שברא הקדוש ברוך הוא את האדם, עשאו קולנניות. קולנניות, מערכת, דומני שהרמח"ל אומר באיזשהו מקום, זה כמו, נותן מין משל כזה, כמו אורלוגים, שעון, לא של ימינו, של פעם, שיש שם מגלגלי שיניים, וזה מגלגל את זה, מגלגל את זה, מגלגל את זה, זה נקרא מכונה קולנניות. זאת אומרת, דבר או מערכת מורכבת. הכל כלול בכלל קונניות. היסודות, הבסיסים, המערכת המכוננת והמורכבת. הקונניות המעשיות, אנחנו מדברים בשפת הרב למילה מסורתית, מצוות. קולניות המעשיות שלה, מה עניינם? הן באות למלות את מלאכת הצינורות. צינורות כמו צינורות, זאת אומרת, מה שמוביל את החיות, מה שמוביל את הערך, מה שמוביל את הרוח, מה שמגלם את הרוח של שפע תל החיים מהידיעה האלוהית התאורה. הידיעה האלוהית התאורה הרעיון, הרעיון האלוהי שבאמת הוא מאיר, ראינו למעלה. האלוהות מאירה בצורה יותר טהורה ומאירה בקרבה פנימה, אבל זאת אומרת, היהדות מכירה את עצמה בתור ההערה האלוהית היותר מאירה, טהורה וטהורה בקרבה פנימה. אבל יש מה להשלים את הטיפוס הלאומי העצמי הזה. ועל כל, על כן צריך להיות פה בארץ. וזהב הארץ היית טוב, אין, אין תורה כתורת ארץ ישראל. וצריך להשלים את טיפוסה העצמי הזה באמצעות הכונניות המעשיות, שהן תזרמנה את האורה, את הערה, את החיות, את טל החיים האידיאלי, את תביעות החיים האידיאליות, התכוניות העצמיות של רוח ישראל, שתהיינה יותר דומיננטיות וממלאות ברוח, בשכל ובמייסה, מילים אחרות, תצאנה מעבר לסף התודעה הכללית ותחדונה לכלל התודעה הממשית של, של החיים ברוח, ותיצורנה על ידי זה רוח, את רוחי אשר לך, דברי שמתי בפיך, את המציאות התרבותית, את רוח החברה, ברוח, בשכל ובמייסה. זה, תבינו, כך צריך להיות, צריכות להיראות מצוות. זאת אומרת, מצווה כמאמרה זה לא מין מכניקה כזאת של הוראות הפעלה, איך מזיזים ידיים, רגליים, לשון ושפתיים. תזיז את זה בדיוק לפי הוראות ההפעלה ואז קיימת את המצווה. המצווה בראש ובראשונה זה הפעלת השכל. ככה זה אמור להיות מצווה כמאמרה. זה אמור להיות באיזה תוכן רוחני, רעיוני, שהוא גודש אותך כל כך, עד שאתם רואים, כמו שאני מנסה להסביר לכם בזאת, בסוף זזות לי הידיים, אני בא לדבר איתכם. אבל זה מין גודש רעיוני. אז הוא מתבטא בתנועה המעשית. זו מצווה כמאמרה. אז זה בא על ידה ממלא דבר היחס של הזלת שפע תל החיים. כשככה תראינה מצוות, אז השפע של תל החיים הוא יהיה הרבה יותר שופע, ויותר, הרבה יותר תן והרבה יותר חיים. על אף שאני לא מתכוון להגיד שמי שמזיז את הידיים את הלשון שלו על פי ההוראות, אז הוא מצער, אבל הוא יצא ידי חובתו. אז כנראה, אתם מבינים, זה כמו, כמו המעשה הרצוי, תן לי את המעשה. המחשבה היא כבר תבוא עם זה, בסדר? גם זה נכון. כפי פעולותיו, אדם נפעל, ובסוף מרוב שהוא ככה מתנהג, אז בסוף לא נעים לו שהוא כזה אידיוט ומכונה, אז בסוף הוא מנסה לחשוב על מה שהוא עושה, ולאט לאט זה מזיז את הגלגלים גם כן. אבל מצב הטוב זה שלא עם הרבה חלודה שם, אלא שיזוז מהר. זה המצב האידיאלי. כל פנים, פה אנחנו לא מדברים על הדרכות מעשיות, אנחנו לא נמצאים פה בספר מוסרי כידוע, רק מתואר פה עכשיו את ה... איך הכונניות המעשיות, איך המכונה הזאת שהיא היהדות, איך היא עובדת בצורה אידיאלית. ופה מדובר על הכונניות המעשיות שהן מזרימות את שפע החיים של האומה בראש ובראשונה. ובמסגרת האומה גם היחידים. מהאידאה האלוהית הטהורה אל האידאה הלאומית שלה, ושזה ברוח, גם במשמעות של התרוממות רוח, ובשכל, ובמייסה, ולא רק בחיי כל יחיד, כי אם גם, הוא באמת בייחוד בחיי הלאום כולו. אז זוהי היהדות. זוהי היהדות וזה עניינה. קודש בריחו, ישראל ואורייתא. זה כמו הסברה הידועה של נשמה, נפש ורוח. קודש בריחו בבחינת נשמה, ישראל בבחינת נפש, והתורה זה הממלא את הרווח. כן.
אי אפשר להסביר
שהכונניות
המעשיות זה פחות המצוות, אלא יותר העניינים הציבוריים, ציבורים, מלוכה, נבואה, משפט?
לא. פעמיים לא. א', מה הרווחת מזה? ב', זאת אומרת, כשאני אומר מה הרווחת, אתה בזאת הצעה שאני מציע שהיא נכונה. אז היא כוללת את מה שאמרת, כי אני מוכרח להגיד לך שמלוכה, נבואה, משפט, תורה, כלול בכלל מצוות. המילה מצוות היא מצווה סתמית שלא נכנסה עכשיו לפרטים. אלא מצוות, מצוות התורה, תרי"ג מצוות. אחת המצוות, שנקי מלך, ללמוד תורה, זה מצווה מאוד, מאוד גדולה, שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך גם כן, ונביא בקרבך מאחריך כמון, יקים לך השם כוח אליו תשמעו, זה הכל מצוות. יש כל מיני סוגים של מצוות, בסדר? יש מצוות שמדברות לציבור כציבור, להקים את בית המקדש, לא, לא, לא מצווה שמוטלת עליי, מוטלת עליך. אבל זה מצווה לציבור, גם מלוכה, זה לא דבר שמוטל עליי ועליך, אבל זה מצווה. המילה מצוות זה מילה כוללת, ולמה לצמצם? רק במצוות האלה שהזכרת. יש עוד הרבה. תרי"ג סך הכל, כך נוהגים נגיד, בגדול. ועם כולם זה נכון מה שמוגדר פה. חוץ מזה, ככה הרב צבי יהודה הסביר לנו. אז זהו, אז זה הסביר נכון, לא צריך לשדרג אותו. כן.
גורד, זה בדיוק איך המצוות ממלאות את ה... מה במצוות גורם לתוספת של רוח שכל? מעשה הבנתי כאילו. זאת אומרת, בנה שקיים מצוות, התרבית של קיים מצוות, את המעשים שלהם שונים. אבל מה קשור לשכל כאילו?
חביבי, אני חושב שהייתי קצת בבלקאוט שדיברנו פה. כי קורה, לא נורא. כל אחד. אבל הסברנו שמצווה כמאמרה זה לא שאתה מזיז את הידיים, יש לך אורות הפעלה, אתה מזיז את הידיים ואת הלשון, ואז זה נקרא שקיימת את המצווה כמו שצריך. אבל מצווה כמאמרה, בראש ובראשונה אתה אמור להזיז את השכל. אתה אומר, זה אולי הסברה כל כך מדהימה, כי מעולם בחיים לא ראית או לא שמעת על דבר כזה, אז לא קלטת מה שאמרתי. קורה. אז תקלוט. כי ככה צריכה לראות מצווה כמאמרה. גודש, רעיוני, רוחני, שכלי, עד שבסוף זזות גם הידיים, והפעלה המעשית. אבל השלמות של העניין, שלמות המצווה, זה תוכן רוחני, שכלי, שמתגלה באיזה אופי אומנותי, גם בפלסטיקה מעשית. זה קיום מצווה באמת, על פי רוח התורה באמת. כל פנים זה מה שכתוב פה.
אין מענה אבל המצוות שאנחנו לא יכולים להבין אותן.
אין מצוות שלא, שאי אפשר להבין אותן. יש מצוות שאנחנו לא מבינים אותן. למה? כי אנחנו רשלנים, בטלנים, עצלנים, וזהו, זה הכל. אבל על פי כזה, ותבין מה אמר הנביא. כל המצוות אפשר להבין.
לא, יש מצוות שהן
סתומות בהגדרה, לקופה אדומה. שאל. פתאום אני במבוכה. זאת אומרת, היו שנים, אני מאמין שאתה שמעת את זה. או אולי אתה רוצה להגיד לי, זה מה שפתאום אני בחרדה, שאולי יש סיכוי ש... אפילו, זאת אומרת, שכשהייתי עושה את זה, זה עוד לפניך, ולא חזרתי. היו שנים שהייתי, אני לא זוכר, פשוט עם הרבה פעמים, הייתי מסביר את טעם פרה אדומה. אף פעם לא שמעת את זה ממני. וואי, 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 וואי. א', על זה, אני בחרדות כמה שנים נקפו, וב', שאני כבר...
לא, אולי אני לא שמעתי, אבל זכרתי,
לכן רק. אתה
לא
מסביר
דרך
אורות,
איך תספר... לא... תמיד, לקרופים זה היה, היה זמן שזה היה, הייתי מדבר על זה פעם בשלושה חודשים. אבל כנראה יהיה סיכוי שבאמת כבר נקפו המון, המון שנים. תשמעו בהקלטות, אני יודע. לקרופים אין דבר כזה. הכל נשאר להסביר בפרה אדומה. תנו לי כל חילוני במקום שהוא אדם לא דווקני וטלבי. לא, אני מסכן בציות, אני מסכן אותו במקום בפרה אדומה. כל פנים, לא פחות מאשר להסביר לו את טעם נטילת ידיים.
זה הגישה שאפשר להסביר את הכל?
הכל, הכל. תראה, מילא, בסדר, זה היה, אני כבר שכחתי, מצא לי הזדמנויות ולעשות את זה, אבל שיחת הרב צבי יהודה על פרשת חוקת, אתה לא רוצה להגיד לי שגם את זה אתה לא זוכר. אז מה, מכירנו גם כן עשה את זה. אני יודע, בצורה לא כל כך מפורטת, אבל... אבל בסדר, בעיקרון זה משהו, להפך, זו הייתה הנקודה, בשיחת הרב צבי יהודה, זה היה הנושא של השיחה, להסביר את הטעם של פרה.
הרב,
הפסקה
במהלך
העברית,
שאומרת שהקדוש ברוך הוא מתגלה לאדם בצורה מסוימת, ואז הוא צריך דווקא, שציבור זה יהיה במדינה פוליטית סוציאלית, ושם הדגש הוא ודאי על זה, זה ודאי נקודה של הוצאה מן הכוח לפועל של היהדות. שם הדגש הוא לא
על... מי, רגע, מה ודאות להוציא מן הכוח על פועל את היהדות? איפה זה כתוב?
מה זה? זה השווה לקבל
שם? למילואה של שאיפה הזאת, של יצירת, של גילום הרעיון האלוהי הברור והטהור, שלצורך זה צריך להקים ציבור אנושי גדול אשר ישמור דרך השם לעשות צדקה ומשפט, אז צריך ודאי את התנאי הזה שיהיה בארץ ישראל. המילה הזאת... שכל מה שאתה רוצה לצטט שם, זה הכל כלול במילים פה השלמה. טיפוס הלאומי זה, על פי רוחה עצמי בהרצאה היסטורית. זהו. אבל הקולוניות המעשיות, הן משלימות את זה. ישנם בעולם חסידים, פילוסופים, אנשי קודש ואנשי אלוקים. אבל אין בעולם... אומה שנשמתה עצמית לא תוכל להשתלם, כי אם על פי המגמה של האידאה האלוקית העליונה בעולם, כי אם ישראל. ישנם בעולם חסידים, פילוסופים, אנשי קודש ואנשי אלוקים. אבל אין בעולם אומה שנשמתה עצמית תוכל להשתלם, כי אם על פי המגמה של האידאה האלוקית העליונה בעולם, כי אם ישראל. טוב, זה מין משפט כזה של הדגשה על הפסקה הקודמת. או, אני יודע, העצמת הקביעה הזאת של איך שהיהדות מכרת את עצמה. היהדות זו הפעה, ההערה של האלוהות בצורה יותר תורה ומהירה בקרבה פנימה ובעולם ובחיים בכלל. ואם תשאל אדם, מה? אי אפשר לדבר על אלוהות? אי אפשר להכיר את אלוהות ולא ישראל? בכל העולם יש. אנשים עם תוכן אלוהי, ולא אמרתי שלא, ישנם בעולם חסידים, יש בעולם פילוסופים, יש בעולם אנשי קודש, יש אנשי אלוקים, לא אמרתי שלא. מעיד אני אליי שמיים וארץ, לא מתכוון הרב לחלוק פה על התנת ואליהו, בין יהודי, בין אוכרי, בין איש, בין אישה, בין שבחה, איש כפי המעשה אשר הוא עושה, רוח הקודש רואה עליו, יכול להיות. לא מוכרח להיות שאנשי קודש הם רק רבנים, ממש לא. יכול להיות אנשי אלוקים, גוי, יכול להיות. אבל אין בעולם אומה שנשמתה העצמית לא תוכל להשתלם, כי אם על פי המגמה של האידאה האלוהית העליונה בעולם, כי אם ישראל. הייחוד החד פעמי של אתה אחד ועמך ישראל אחד, יחיד ומיוחד בארץ, זה מצד זה שכוח החיים הלאומי הוא מונע, הוא לא יוכל לצאת אל הפועל במלוא צורתו, רק מצד התביעה האלוהית, התאורה, המגמה של האידאה האלוהית העליונה בעולם. התופעה הזאת היא חד פעמית באומה הישראלית. באומה, כאומה, אין לזה עוד שום דבר שמתקרב אליו.
אתה יכול לתת דוגמה לאנשי קודש?
אולי סוקרטס, אולי נו, איך קוראים להודי הזה, שכחתי איך קוראים לו עכשיו. לא, הוא לא הודי, הוא טיבטי. נו, תגור, רבין דרנת תגור. יכול להיות? לפי שיטת המאירי, כן. לפי שיטת הרמב״ם, לא. סליחה?
כן, מה ולא מה.
לפי המאירי, מה שאלת? שאלת אם מקיימים שם מצוות מנוח, שמעתי אותך טוב? התשובה היא, לפי המאירי, כן. לפי הרמב״ם, לא. חוץ מזה, לא יודע. אולי עם למד ובניקי. כל פנים. טולסטוי בסוף ימיו. ראשית ימיו, לא הייתי כל כך חותם על הקדושי שבו. אבל איך הרב ציודה כותב עליו, ככל שהוא מזדקן, מתקיים פה כמידת תלמידי חכמים, שככל שמזדקנים, דעתם מתיישבת. כל פנים. וכן, אני יודע. יכול להיות, אני יודע, מספרים, אני לא יודע, לא מכיר אותם אישית, אבל במזרח הרחוק מספרים על כל מיני אנשים מופלאים, נמצאים בכל מיני אשרמים, שאני יודע, חיות באות אליהם, כנשך, הוקש איזה נמייה, הוקשה על ידי נחש, והיא זוחלת בשירית כוחותיה אל האשרם, והוא נוגע בה, וכמה התחיל. אתה אומר, לא יכול להיות? אני אומר, יכול להיות. כל פנים. יצא לי פעם לקרוא איזה כתבה. זה באמת מפופק, כתבות. אבל שם היה שם צילום של איפה זה היה? אולי בטיבט. שיש שם איזה מקדש אחד, ששם השמועות אומרות שהם עוסקים בקפיצת הדרך. אז הכתב בא לברר את העניין. וזה היה כתב ישראלי דואן. אז שם הוא מראיין שם, היה שם צילום שלה, הוא נראה כמו אינדיאני לכל דבר. חצי ערום, ישב שם, ולא נראה, ציפיתה לראות איזה זקן, סיני, משהו כזה. לא, נראה כמו איזה אינדיאני מפרו. אבל דווקא היה שם בטיבט, והוא אמר לו, אז מה עם קפיצת הדרך? אז אמר לו, בשביל מה קפיצת הדרך? הוא אמר, לעבור מפה לשם. אפשר לקנות כרטיס ולסוע במטוס. וכיוון שהוא מתעד שכך הוא ענה לו, חשבתי שהאדם הזה, הייתי מעוניין לפגוש אותו, על כל פנים. זה אדם רציני, זאת אומרת, זה ניכר שהוא עומד איזה טמבל ישראלי מולו. שתל אותו, והטמבל הזה אפילו לא ידע, אפילו לא, זאת אומרת, את הדברים כמו את שם, אז הוא לא ידע, הוא לא, זאת אומרת, לא, לא התבייש לספר, והוא לא עומד איך שהוא חושב, איך שזה בורט ליין, איך מה הוא חושב עליו. איך שהוא שתל אותו טוב, תפל בו טוב. אתם מבינים? כמו אנשים רציניים מאצלנו, שכל אפס שבא לראיין אותם. לא יודע מה עשתם בבר שום דבר. מי שותה על עצמו פרצוף כזה, הוא מעניין. בכל פנים זה. אז אני בא להגיד, אתם מבינים? זה אנשים פיקחים, אנשים רציניים, אנשים עם משקל רוחני, יכולים להיות בכל מקום בעולם.
זה
הכוון
של
אנשי
קודש, כאילו, אנשים רציניים?
לא יודע. לא יודע, אני רק באתי להגיד, פילוסופים, פילוסופים. תראה, רבין דרנת תגור, אז כן, הוא מדבר על אלוהים בהחלט. וגם טולסטוי בהחלט. אדם מוסרי בצורה מדהימה, 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 זה סוקרטס שהזכרתי, האם הוא ראוי לתואר קודש? אני יודע.
אז לפי הרמב״ם זה לא מותנה, כאילו, שהם יהיו אנשי קודש, בקיום
שם
זו
גנרח,
לפי
המאיר
כן, או ש...
להפך. המאירי אומר, הרמב״ם אומר, מי זה, מי זה, על מנת ש, על מנת שאתה תהיה גר תושב, מנת שאתה תהיה יוצא מכלל הגדר של של גוי, אקו, אז אתה צריך לקבל את שבע מצוות בני נוח לפני בית דין של ישראל. אבל לפי המאירי לא, אלא כל אדם אגון, נורמלי, אנושי, הומני, אז הוא בכלל בנוח, גר תושב, ודינים מיוחדים שיש ביחס לאקום, שלפעמים הם כוללים סנקציות מאוד, מאוד כבדות ביחס אליהם, לא חל עליהם. אז האם זה, זאת אומרת, האם כשהם קיימים שבע מצוות בני נוח, האם צריכים להגיד, אני עושה את זה כי זה כתוב בתורת משה? אם הוא עושה את זה בגלל שהוא כתוב, שזה כתוב בתורת משה, אז אם הוא עושה את זה, אומר את זה, אז הוא כבר חסיד אומות העולם. זה לפי שיטת הרמב״ם. אבל אם הוא עושה את זה, את זה מכרע הדעת, אז זה תלוי בגרסאות ברמב״ם. יש כאלה שאומרים שהוא לא נקרא חסיד אומות העולם, נקודה, והגרסה של הרב, הגרסה של תלמידי הגר"א, זה שהוא במדרגה עוד יותר גבוהה מחסידי אומות העולם. כי הוא חכם, הוא מחכמי אומות העולם, שזו מדרגה יותר גבוהה מאשר חסידות, לפי שיטת הרמב״ם. או אולי לא. העיקר, לפי המאירי, אין ספק. והגדרת שבע מצוות בני נוח, גם זה, זה לא... הוא צריך להיות בקיא בסנהדרין דף נ"ח. כתוב שם את שם מצוות בני נוח, ועל פי זה הוא מקיים את זה. כי שוב, שם מצוות בני נוח זה שם קוד, שאין עניינו אך ורק שבע פרטים. את זה לעשות, את זה לעשות, את זה לעשות, את זה לעשות. זה כמו תרייג, שמי שבעניינים יודע שאין דבר כזה תרייג. זאת אומרת, בטח יש, יש ספרים שלמים של תרייג. רק תאחד בין כל הספרים, תקבל... לא יודע, תגיע לתף, תף שין, לא יודע כמה, ועוד יותר. וזה מצוקה להכניס את המצוות בתוך תרייג. אבל התרייג, בצורה פשוטה, ואין ספק, זה מושג רוחני, תפוס את זה ברוחני. אז גם שבע מצוות תפוס את זה מושג רוחני. בסדר, בסוף, אתה מבין. כל מושג רוחני משתקף בכל המציאות כולה, אז בסוף יש גם תרייג. תרקזת, 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 העיקר תרייג, בסדר. אז תבר שבע מצוות בנוח, העיקר תבין שבע מצוות בנוח מבחינה רוחנית, שבסדר, בסדר, אני לא חס וחלילה חולק על, על הגמרא. אבל הנקודה העיקרית זה, כן, מוסריות, מוסריות, הגינות, שעונה על איזו נורמטיביות אנושית, על כל פנים נורמטיביות, שפעם האנושות הייתה, על כל פנים ישנה ציפייה על כל פנים, שהאנושות תהיה בה, יכול להיות שהאנושות כבר נסוגה ממנה, ברובה, אולי חלקה עלתה עליה, על כל פנים יש... אבל שוב, כמו שאמרתי, אנושיות כללית, אנשים שהמוסר האנושי, הפשוט, הטבעי, ספוג בהם, והם חיים על פיו, אז הם בכלל מקיימי שבע מצוות בנו. על כל פנים, יש בעולם חסידים, יש בעולם פילוסופים, יש בעולם אנשי קודש, ישנם אנשי אלוקים. אבל אין בעולם אומה שנשמתה העצמית לא תוכל להשתלם כי אם על פי המגמה של האידאה האלוקית העליונה בעולם, כי אם ישראל. כן.
נשמתה
עצמית
היא לא בעצמה
אידאה
אלוהית?
לא, לא. נשמתה העצמית של האומה זוהי כנסת ישראל. וכנסת ישראל היא צריכה להשתלם על פי המגמה של הידיעה האלוהית העליונה בעולם. קודש הבריחו זה למעלה מכנסת ישראל. והרעיון של קודש הבריחו זה מה שהולך ומשלים את כנסת ישראל. כן.
איך זה נראה, מה נפקא מינה של המשפט הזה, שנשמתה העצמית לא תוכל להשתלם, כי בנפי המגמה שבידי האלוהית? מה, שכל האנשים שם הם ככה? שכל עובדי החיים הם כאלו מהפרט עד הכלל? שהטוטליות של כל מציאות החיים של כולם מגויסת לזה? מה? מה זה אומר המשפט הזה? קצת גבוה. איך זה נראה בסוף, ההבדל הזה?
זה נראה בשתי רמות. ברמה מעשית, תנסה לפתח מין מבט כזה שמפתח תביעת עין על כל ההיסטוריה של עם ישראל בסך הכל. ולהבחין במאפיין התרבותי של כל ההיסטוריה של עם ישראל. ואז תמצא את עצמך, אם תבחין בכיוון הנכון, ולא תרצה לעשות שקר בנפשך, שתמיד מה שמאחד את כל ההיסטוריה של עם ישראל זה תורת ישראל, זה החיים סביב הזהות הרוחנית של עם ישראל. זאת אומרת, אני לא אומר שהיו דורות חוטאים, גוי חוטא, עם כבד עוון, זה רמאים, בנים ישרים, עזבו את השם, נזורו אחור. כן, אבל זה בעצמו שהדורות אחר כך יגידו להם שזה היה דור חוטא ועם כבד עוון והרבה דורים, דורות הרשעים. אז אתה רואה, והקו הזה זה הקו שסך הכל הוא זה שמהווה את המכנה המשותף של כל הדורות כולם. אתה בזאת אתה תופס את עולם הערכים הפנימי, את אוריינטציית החיים הפנימית שהיא מניעה את כנסת ישראל. אז בסיכומו של דבר, כן, במה זה מתבטא? זה מתבטא שעם ישראל חי תמיד סביב תורה ומצווה. זאת אומרת, כשאני אומר חי תמיד סביב זה, זאת אומרת, או שהוא נסוג מתורה ומצוות, או שחוזר לתורה ומצוות, אבל הוא תמיד ברומן סביב זה. וזה שזה מהווה את הקו, אתה מבין? יכול להיות שיש דורות ש אתה מבין, בוא ניקח עכשיו, דורנו עכשיו, נקרוא. תראה, יש חברה, שהיא מגדרה את עצמה, חילונית. חילונית מה? כן, הם יודעים שזה לא נעים. אז הם לא נעים להם להגדיר את עצמם לא דתיים. אבל זו הגדרה שלהם. חילוני זה לא דתיים. חבר'ה, זה לא עלוק. זה אומר... אמרו, לא סיפורי העגלה המלאה והעגלה הריקה של החזון איש. זה מקומם מאוד. אני דווקא בעד החילונים בנקודה הזאת, אבל עדיין, עניינית ברגע זה, אז אני תופס את העמדה של החזון איש. אז כן, אז אם אתם לא עגלה ריקה, אז מה אתם? מה אנחנו? יש לנו, בקיצור, אז הם עכשיו מחפשים לגרד משהו, וסוף יסתבר שהם אוכלי פלאפל, או לובשי כובע טמבל. זה התרבות הישראל. כל הכבוד. אני מדבר בלי נקיות, כי אני לא רוצה להגיד מה בסוף תמצא, מה זה תרבות ברגעים אלה. אבל עדיין, אני אומר, חוזר למילים הבוטות, מה אתם? אתם לא דתיים. זה הפרצוף שלכם. זאת אומרת, מה מגדיר של הזהות שלכם? הדת. אז... וחוץ עם זה, הם קורסים ברגעים אלה כידוע. זהו, הם כבר לא יכולים להיות לא דתיים, אז הם כן דתיים. הם דתיים פעמיים. א', הם עושים דת מאי הדתיות שלהם, וב', הם גם חוזרים בתשובה. כל פנים, פשוט רוצים תורה במצוות, מצוות, בקדושה. זה כבר, מרוב לחץ הם כבר שם. אבל
זה לא נכון להגיד שבכל העולם כולו, לאורך כל ההיסטוריה, אתה מצא שיש את כל העולם מנהל את הרומן הזה.
זה לא נכון. ממש לא. תבוא על אמריקאים והם יגידו להם, אנחנו לא אלילים. תמצא איזה מקום כזה שמגדיר את התלונות. אנחנו, כן, בעולם הכללי קוראים לזה תרבות סיקולרית. אתה יודע מה זה סיקולרי? זה לא, זה לא, זאת אומרת, התרגום של החילוניות של ימינו, שעניינה היא לא דתיות, זה תרבות, מה שנקרא תרבות אזרחית. בעולם הכללי זה נקרא אזרחי. אזרחי, מה אני אגיד לך, זה קצת טוב. זאת אומרת, השאלה מה עושה האזרח? האזרח הוא נמצא במדינה ומתפקד על פי חוקי המדינה. מה זה חוקי המדינה? עניינים חברתיים. טוב, בוא נגיד, זה די נכון. אני לא אומר, זה די נכון, בכל רחבי העולם, אז הדתיות היא מאוד דומיננטית, זאת אומרת, קשה למצוא, אין מקום שהדת לא תופסת מקום, אבל הגדרה עצמית היא לא סביב הדת. זאת אומרת, כן, יש כאלה קתולים, יש כאלה פרוטסטנטים, יש כאלה אבנגליסטים, יש כאלה, לא יודע, כל מקום והדתיים שלו. אבל התרבות הלאומית היא תרבות לאומית, אתה תבוא, כן, אפילו לעמים מאוד דתיים, לעם האיטלקי. המחנה המשותף של כללו דורותיו של העם האיטלקי. תחזור מספיק אחור, מה אנחנו? רומא. רומא, מה זה רומא? רומא, אם מבחינה דתית, זה רומא של אלילות. אבל רומא גם לא תגדיר את עצמה. רומא זה הכובשת. הבונה, בעלת האצטדיונים, בעלת האיחוד של כל התרבויות כולה, כי אין לה תרבות של עצמה, אבל היא גונבת מכולה. יוון. מה זה יוון? יוון הקיון של ימינו זה כלום, זה מקבצי נדבות מאירופה. אבל אם יוון העתיקה, אז מגדירה את עצמה על רקע דתי? לא. זה חצי
צאים? זה באמת...
זה עוד בעיה. אבל אני אומר, אין מקום בכל העולם. שוב, יש הרבה ארצות שהן קנדה, במגילת העצמאות שלה, אז היא מתחילה מתוך אמונה בבורא עולם. זה מילות הפתיחה של מגילת העצמאות של קנדה. אז הקנדים, אז, זאת אומרת, א' זה מרשים. זאת אומרת, לשים את הנקודה הדתית בצורה גאה בראש, במסמך המכונן של המדינה. בכל מקום, ההיסטוריה של קנדה, סביב דת, יש שם משהו מיוחד, שחקני הוקי טוב. לא יודע. בפנים זה לא. כן, אבל זה היה רק, התחלתי להגיד שיש שני דברים להגיד. הדבר אחד זה שאתה מסתכל מבחינה היסטורית, בסך הכל תזגג את המבט, תנסה לתפוס בסך הכל, זה עם ישראל חי סביב התורה ומצוות. ושם הגדרה עצמית שלו. ודבר שני, כן, זה אולי לא דבר היסטורי שאתה רואה אותו, אבל עם ישראל כל עוד לא יצליח לשחזר את זהותו התרבותית, עצמית, הרוחנית, התורנית, ולחיות את התורה באיכות האידיאלית של התורה, לא כמו שהדתיים נראים, אלא כמו שהם צריכים להיראות, הוא לא יוציא את כוחותיו, את סגולותיו מן הכוח אל הפועל. אינדיקציה, היה פעם עם ישראל, הייתה פעם בעם ישראל נבואה. אני לא יודע מה זה נבואה, ולא ראיתי נביאים חיים שלי, אבל אין ספק שהייתה, והתוצר שלה, הוא יצר את התנ"ך. התנ"ך זה איך נגיד, הנשורת מהעוצמה שהייתה שם, והנשורת הגרעינית הזאת, היא זאת שסיבבה את כל ההיסטוריה האנושית כולה מבחינה ערכית. וזה עם אימפקט כזה על ה... עם ה... איך נגיד, מתבטא בצורה פראית ולא נכונה, ולא לחזור לביטוי הזה שלי. אבל התנ"ך זה הצד המת של הנבואה. ואם הצד המת של הנבואה, כולה דיו על, זה, על, על, על נייר, וזה חולל בעולם את מה שחולל, אז מה זה הנבואה החיה? אז נבואה חיה, זה עם ישראל חי. ולפני ש תשוחזר פה הנבואה, עם ישראל עדיין לא חי. אז הסיכויים שתחזור פה הנבואה, זה לא מתי שיבנו פה הרבה אצטדיוני טדי. זה לא מה שיחזיר את הנבואה לעם ישראל. כי זה לא הנקודה, זאת אומרת, בסדר, אז בזאת תוכל להתחרות באירופה ולהגיע ליורוליג. נפלא. אבל זה לא יבטא את הנקודה המאפיינת את עם ישראל. זה לא יוציא את הכוחות המיוחדים של עם ישראל, את מה שעם ישראל מוכשר לו, וסביב התוכן הזה, שוב, עכשיו, מה שהטיעון שטענתי בסעיף א', עכשיו להשתמש בו, מה שהתגלה במאפיין הזה הממשי של עם ישראל, אם הוא לא יפותח וימוצא עד תום, אז האיכות הזאת שפעם אחת כבר הופעה בחיים הישראלים, לא תשוב. זהו, אז זה מה שכתוב פה, וזה במה זה יתראה. במה זה יתראה? בזה זה יתראה. זאת אומרת, אין בעולם אומה שנשמתה עצמית לא תוכל להשתלם, כי אם על פי המגמה של הידיעה האלוקית העליונה בעולם, כי אם בישראל. זאת אומרת, שעם ישראל יחיה על פי הידיעה האלוקית העליונה, הידיעה האלוקית העליונה זה תביעות הנצח, והכלליות, והאיכות, והטוביות, האינסופיים, והערכים שעם ישראל חי, נשם אותם, חשב אותם, הרגיש אותם, מת למענם ועשה אותם, דיבר עליהם לכל אורך הציר המרכזי שתפס את מעייניו בהיסטוריה. אם הוא לא יפתח, יתרכז בזה, אז הוא לא, הוא ימשיך כמו שהוא, עם ישראל חי גם בשירות שלא תכחיד אותו, אבל הוא בזאת עדיין לא הגיע למיצוי עצמי שלו. אז עכשיו הרב ממשיך. קיבלנו כרטיס ביקור של עם ישראל, שתי הפסקאות האלה פה. מזה נגזר הטיעון הבא. רוח שונה מרוחות כל העמים אשר תחת כל השמיים, מוכרח שתהיה לו גם כן כלכלה מיוחדת הנאותה לו, המפרנסת אותו, מחזקת את גרחו ונותן לו את קיומו. אזן את העולם כולו ותורו וכן חסד ורחמים. התזונה היא זאת שפותחת, המזין הוא זה שפותח את ידו ונותן את התזונה לכל חי. והחיות יש לה כמה וכמה רבדים, יש חיות פיזיולוגית, זואולוגית, ביולוגית, ישנה גם חיות נפשית, רוחנית, רעיונית. וכל חי צריך את המזון שלו. לכו לחמו ולחמי ושתו ביין מסכתי. תלמיד שגלה מגלים רבו אמו משום חיי נפש. כי אם לא יזינו אותו רוחנית, ימות. בגלל שרצח ושוגג, אז לכן צריך למות. לא יכול למות. מגלים רבו אמו. הרוח זקוק לתזונה. רוח שונה מרוחות כל העמים אשר תחת כל השמיים, רוח שונה מרוחות כל העמים אשר תחת כל השמיים, מוכרח שתהיה לו גם כן כלכלה מיוחדת, פרנסה מיוחדת, על המחיה ועל הכלכלה. צריך להזין אותו. הנאותה לו, המפרנסת אותו, מחזקת את כוחו ונותן לו את קיומו. כלומר, יש לנו הלוך רוח מיוחד, יש לנו מבנה תרבותי, צביעות נפשיות ייחודיות לנו, בהכרח שצריכה לבוא צורה תרבותית, רוחנית, מדיניות, מחשבתית, הרגשתית, דיבורית ומעשית, תואמת את הלוך הרוח המיוחד. והיה ולא תדאג לפתח את הצדדים האלה, אתה עושה פה דיאטה מסוכנת, שהיא תכף תזניק כנגדך את כוח השרידות שעליו למדנו. שקיבוצים, עמים, הם חשים יד את הסכנה המאיימת על עצם קיומה. לשם הדברים חותרים. רוח שונים ורוחות כל העמים, שאתה חידור לשמיים, מוכרח שתהיה לו גם כן כלכלה מיוחדת, הנאותה לו, המפרנס אותו, מחזק את כתוחו ונותן לו את קיומו. לא תוכל לפי זה היהדות לסמוך רק על המזון התרבותי הכללי. מה פירוש המילה כללי? אוניברסלי. שאין בקרבו אותם החלקים שגופה הרוחני נבנה מהם. בהחלט, יש תרבות ויש הזנה רוחנית אוניברסלית. ובהחלט, בואו נקדם תהליכים, תכף הרב ידבר פה, מדע ואומנות, נקרא לזה מדע ויצירה חופשית. מדע חופשי, יצירה חופשית. מילים פשוטות, מדע ואומנות. מדע ואומנות יש בכל מקום בעולם, התרבותי. בכל פנים, אומנות יש בעולם גם הלא תרבותי, אבל בכל פנים, רק יקראו לזה זה התרבות, התרבות הפרימיטיבית, גם לא יש אומנות. אבל מדע אין שם כל כך. אבל כל פעמים, מדע ואומנות ויצירה חופשית, זה מה שנקרא אנושיות בסיסית, זה מה שנקרא אנושיות אוניברסלית. והפיתוח של, אתם מבינים, יש לנו את משרד התרבות, תרבות ואומנות. מה עושים שם? תיאטרון ומוזיאונים וכולי, ומשוררים. אז בסדר, בסדר. זה לא שזה נקרא לא אוכל, זה אוכל. רק כל הכבוד לאוכל הרוחני הזה, והוא באמת מפרנס, הוא באמת מזין, אבל את היהדות הוא לא מזין. למה? לא תוכל לפי זה היהדות לסמוך רק על המזון התרבותי הכללי, שאין בקרבו את אותם החלקים שגופה הרוחני נבנה ממנה. גופה עצמיותה. עצמיותה הרוחנית נבנית ממנה. נבנית ממנה. אז אתם שומעים ממני, אומר הרב, שאני אומר, זה יהדות, לא צריכה מדע ולא צריכה אומנות. היא רק צריכה תורה ומצוות. זה מה שאתה אומר הרב קוק. הרב קוק, לא אמרתי את זה. במה שבחינה עיקרית, הוא שונה מרוח כל העמים, לא נשלול בזה בשום אופן את אותו הצד האנושי שבו הוא שווה לכל האדם. ומצידו היא זקוקה, היהדות זקוקה גם לכלכלה תרבותית, לצידה רוחני ככל המזון הרוחני של כל האדם במקצוע הזה. כן. היהדות, בוא נגיד, שאני אומר שהיהדות זה רוח שונה מרוח כל העמים, לא באתי להגיד שבזאת היהדות איננה רוח עם. ואין בה ממד שבה היא ככל העמים. ובמסגרת זאת, כן, תכף הרב יגיד את זה, נפרט את זה במפורש, שהרוח שלנו צריך גם פרנסה ככל העמים. רק טענתי שזה לא יכול להיות רק ככל העמים. זה מוכרח להיות עם מרכיבי מזון רוחני, כלכלה רוחנית, הייחודית לרוחנו. לרוחי, אשר עליך, ודבר, שמתי בפייך. אז באמת, לא, אנחנו לא שוללים בזה בשום אופן את אותו הצד האנושי שבו רוח ישראל שווה לכל האדם. ומהצד הזה, אז באמת זקוקה יהדות גם לכלכלה תרבותית, לצידה רוחני, ככל המזון הרוחני אשר לכל אדם במקצוע הזה. אבל קלקול זה, פרנסה זו, לא יפתור אותה ממזונה מיוחד לה. ואם תראה שיבוא איזה רוח זר, הנה, עכשיו הרב, התחלנו עכשיו פרק שלישי.
יש לך שאלה לפרק השני?
כן.
מה זאת אומרת שאנחנו נמצא, איך אומנות, הרי אומנות היא הכל, יש לה אמירה פנימית, ערכית, מן הצורך אומנות, אם הרב אומר לא רק, זאת אומרת, אפשר, אבל צריך מעבר לזה עוד משהו. והרב קלנר אמר, אומנות ומדע, מדע אני מבין, זה שווה, אבל אומנות? זה לא שווה, אמנות יש לה עניין פנימי, היא מבטאת איזה דבר.
טוב, ולא יודע מה. אתה מכיר את נחשון מקריאת ארבע? הצייר? אומן, לא? אתה אומר, כל כולו ספוג יהדות. הוא יעמוד בקריטריון של האומנות השוודית? כן.
זה לא צריכת אומנות גוי, זה יצירת אומנות ישראל.
אני אומר, תראה, הוא יכול להיות שהוא עכשיו היה מתרגז לי נשמע דבריי פה, אני אומר, אני נשמתי גזורה מהקדושה והתנך וכל הסימנים יהודים. יש שם כך, בסדר. אני אומר, האומנות שלך היא למתנה. אתה אומן, אתה אומן. בסדר, תיבדי טוב וקשר, ועיר השמיים, והכל נחמד, וסמנים, עיר האבות. מרחף שם ביצירותיך המקסימות, הכל יפה. אבל אתה אומן כמו כל מקום, זה לא מרוב גמרא אתה יודע להיות את מה שאתה עושה. פשוט לא. זה שנותן גם רושם. אז השוודי יצייר לך נופי תבנית נוף מולדתו. בסדר, אתה.
אני אגיד למה שאני קורא מה משמע מדבריך, שאתה יכול לצרוך, אתה בתור בן לאומה הישראלית, האומה הישראלית יכולה לצרוך גם תרבות גויית, אומנות גויית, סליחה, לא תרבות, אבל גם בזה גם...
לא זה מה ש... זה לא זה. זה פה מדובר, שוב, לא עכשיו, אנחנו צורכים עכשיו, אני לא באתי להגיד...
אנחנו גם צריכים אומנות ומדע, אבל אומנות ומדע, מדע אולי לא, אבל אומנות ישראלית.
אני אומר, האומנות הישראלית הזאת היא אומנות אוניברסלית, שישראלים יצרים אותה. יהיה בזה סמנים ישראלים? בסדר, אני יודע. אתה יודע, גם בדיסקונקי מתגלה ישראלים.
לא, אבל בסוף היא נראית...
למה? כי מוח ישראלי
מהנדס את זה. אבל בסוף האומנות הזאת כלפי חוץ נראית ישראלית לחלוטין, על אף שיש בה משיכות בכחול...
לא נכון, לא נכון, פשוט לא נכון. אתה תשים את היצירות של נחשון בכל מקום בעולם, אז הם ידעו, וואו, זה ישראל. אם לא יהיה כתוב שם ישראל, לא ידעו שזה ישראל. יסבירו לזה, יהיה רפרט, יהיה נהר קרומו, וזה, ושם יסבירו את האומן ואת כל התיאולוגיות שלו. זאת אומרת, כל הפסון שכל אחד עושה, תעזור את זה, זה שתייה. שתקן, זה אומנות, אוניברסל. וטוב שיש לנו גם דברים כאלה. יש קונצרטים.
כן, קונצרטים, אבל גם אנחנו בסוף הם נראים, בסוף מי שמבחין ויודע להבחין בתוך הפנימי שלהם, בעומר שלהם, אז הוא מבין שיש פה עניין ישראלי.
לא מבין ולא נעליים.
יכולים להיות קונצרטים שמבחין.
בוא אני אסביר לך משהו, תראה. זה כמו שאמרתי מקודם. מה אני קורא ישראלי, 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 זה שאתה לא אומר מילה ואתה יודע שזה ישראלי. מבין, ייכנס מישהו וישמע אותנו, לומדים פה את ה... את המזון הרוחני הזה, אגיד, שמע, זה אולי סיני, מה זה? בפנים, אין לך מה לטעות פה. אבל בזה, אם אתה צריך להוסיף הסברות מחוץ לעניין, אתה אומר, תשמע, זה קלייזמרים ישראלים, זה מוסה ברלין. אז זה שאתה צריך להגיד את זה, הסימן שזה...
נכון,
בסדר,
זה לא בוטה כמו... אבל בסוף גם התרבות הישראלית...
לא אמרתי שזה לא מושפע, מושפע הכל, אני אומר לך, גם דיסקונקי מושפע, הכל מושפע. תגיד, תבדוק זה, אז תשמע, גאונות כזאת, יצירתיות כזאת, אלתורים כאלה, זה רק ישראל. כל הכבוד.
אמנות ישראלית בסופו של דבר, בשורה התחתונה, היא נראית אחרת. למבחין, זה לא עוד, אבל המבחין הוא יבחין שהמוזיקה הישראלית היא אחרת, והאמנות והציור הישראלי.
אבל לא יודע מה להגיד לך במילה זה אחרת. גם הודית זה אחרת, ופינית זה אחרת, וסינית זה אחרת, כל דבר זה אחר. אבל זה לא עושה את זה לא אמנות. בכל מקום בעולם אתה סיני. אני אגיד לך, סינים ציורים סיניים, במקום אגיד לך שזה סיני, יפני, בלי שום הסברה. ואם זה אומנות, זה אותו הדבר שעושים בכל מקום, רק הם עושים את זה בצורתם, המיוחד. בסדר, אבל זה נקרא מזון אוניברסלי. זה לא ייחודי לנו. זה שהאופי עצמי מתבטא, כן. אופי עצמי, בסך הכל נפש האדם, יש דעות שאומרות שהיא אחת, ואם זה דעות זאת, הכל משפיע על הכל, יכול להיות. העיקר, אני מנסה להגיד עוד פעם, לא, אתה צריך להיות מאוד מאוד ישראלי בשביל לדעת איך טובלים ממכחול ומורחים אותו על בד. פשוט לא.
לא, אבל היצירה הזאת לא בטוח שהיא תצא, נכון, אתה יכול, היצירה הזאת לא בטוח שהיא תצא כמו שירה, כמו מוזיקה, כמו משורר, כמו סופר, זה הכל לא אומנות. לא בטוח שהדברים האלו הם, הם, אם אתה רוצה שיצאו אותנטיים ישראלים, אתה יכול ליצור, תעשה מה שאתה רוצה. אבל יצירה אותנטית ישראלית, אז כן, אז...
זה לא הנושא שלנו, אתה תמים במתבלבל. זה עכשיו, אני לא, אנחנו לא עומדים פה איך ליצור. אנחנו אומרים, האומה שלנו, מה היא צריכה למען חייה? למען חייה צריך שתהיה יצירה. איזה סוג של יצירה? אומנות ומדע. עכשיו, זה לא הנושא שלנו פה עכשיו. ואומנות ומדע זה לא מרוב יידישקייט בסוף תהיה אומן ומדעי. זה פשוט לא. זה בגלל שאתה בן אדם נורמלי. אומה נורמלית, חברה נורמלית, אז יש בה את זה, נקודה. עכשיו, איך זה ייראה? זה עוד שאלה. טוב, בואו נעמוד.